וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. זה תיאור על מעמד מתן תורה. שואל אדמו"ר הזקן, להבין למה היה כל השופר במתן תורה? מה היה צריך את השופר במתן תורה? וכי לכלי שיר היו צריכים? מה היה צריך פשוט מוזיקה שיהיה סביב המעמד? ואם כבר כן צריך כלי שיר, אז ועוד, וכי אין כלי זמר משובח ממנו? אין כלי נגינה יותר משובח משופר?
משופר? איזה כלי נגינה זה?
העניין, אלא מה? הנה כל השופר הוא קול פשוט. כל השופר הוא קול שהוא קול פשוט. באמת הוא לא קול של מוזיקה. ובעיקרון הקול הזה הוא מטיל אימה, מטיל פחד, שהוא קול חרדה. כמו שכתוב, הפסוק מתייחס לשופר, מה הוא אומר? אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. וכן במתן תורה כתיב, והיא קולות וברקים, וכל שופר חזק מאוד, מה זה פעל? ויחרד. אז השופר זה בעצם, זה באמת קול שהוא מטיל פחד. אבל המילה שופר אומרת משהו הפוך. אך על כל זה נקרא שופר. מה הפירוש המילה שופר? אחד הפירושים על שם שפרו מעשיכם. שופר מלשון לשפר. שופר זה גם שופרה, משופר. דהיינו משהו מאוד טוב. המשמעות היא שהוא הממשיך תענוג. זה משהו שנותן עונג. זאת אומרת, מצד אחד כל השופר מטיל חרדה, ומצד שני השופר זה עונג. שבו ועל ידו נמשך למטה להיות התאבות תענוג. זה ממשיך את התענוג האלוקי פה בעולם. כי הוא מבחינת מקור התענוגים. והמשכה זו הייתה צריכה להיות במתן תורה. מתן תורה רצה הקדוש ברוך הוא שימשך מקור התענוגים. לכן זה היה מלווה עם כל שופר. מבחינת קיימך מקור חיים, מקור התענוגים. ולכן היה כל שופר. אוקיי, זה הנקודה שרוצה להעביר. אבל כדי להבין את זה צריך לתת הקדמה ואז נחזור חזרה לעניין. וביור עניין זה. כדי להבין מה המשמעות שביום במעמד מתן תורה היה צריך להיות הגילוי התענוג, על מה מדובר כאן. אז הוא מקדים שאלה ידועה. כדי צריך להבין עניין מתן תורה. שהרי גם קודם מתן תורה היו צדיקים ונביאים, כמו אדם הראשון, חנוך, מתושלח, ואברהם קיים כל התורה גם עד שלא ניתנה. כמו שכתוב הישמור משמרתי, אז לפני מתן תורה גם היו גדולים וצדיקים. אז מה התחדש במתן תורה? רק שהיה זה ברוחניות. כל הדברים הטובים שעשו לפני מתן תורה זה היה ברוחניות, ואילו מתן תורה זה מוריד את זה לגשמיות. אז הוא שואל, ואיזה שינוי היה בניתנת התורה בגשמיות? מה זה משנה? מה היה אכפת לי שעדיין נשאר ברוחניות? מה התועלת שזה יורד לגשמיות? אך הנה, בוא נבין מה היה מעלת אברהם לפני מתן תורה. ומה קיבלנו במתן תורה? מעלת אברהם הייתה הלוך ונסוע הנגמה. פסוק מתאר את אברהם אבינו, שהוא היה כל הזמן הלוך ונסוע הנגמה. אז זה לא הכוונה היא בא לתנאים לתאר שהוא היה תייר וטייל בארץ ונסע לכיוון הדרום. זה בא לתאר עבודה רוחנית שלו. שנעשה בחינת מרכבה לבחינת נגמה, אברהם אבינו היה מרכבה לנגמה. מה זה נגמה? נגמה זה אהבת השם. דרום, חום, זה אהבה. אברהם היה מרכבה לנגמה. אברהם היה מרכבה לאהבת השם. הוא ביטא את אהבת השם במהות שלו. אבל ועד שנעשה מרכבה, עד שהוא הגיע לדרגה הזו, היה תמיד בבחינת הלוך ונסוע. הוא היה הלוך ונסוע עד שהוא הגיע הנגמה. מה זה נקרא הלוך ונסוע? דהיינו בחינת רצו ושוב. הלוך ונסוע זה נקרא השתוקקות, רצו ושוב וחזרה רצו. רגיעה מסוימת, ושוב עלייה, ושוב רגיעה וכן הלאה. ומהו עניין רצו ושוב? מה זה הרצו ושוב הזה? שזה היה המהות של אברהם אבינו. כדי להבין מה זה הרצו ושוב, הוא מקדים, כתוב, הנה כתיב עושה שלום במרומיו. מה אומרים חז"ל? שכתוב לך עושה שלום במרומים, ראינו שיש שר של מים, שר של אש, מיכאל וגבריאל, ועושה ביניהם שלום. שיש אש ומים, ואין המים מחבים את האש. לכאורה אין המובן. איך שייך לומר במרומיו אש ומים? למעלה במרומים יש אש ומים. אש ומים זה מושגים גושמים. מה זה שייך לומר שיש את זה למעלה? ומהו המים מחבים את האש? עד שהוא צריך לעשות שלום? על איזה אש מדובר ועל איזה מים? איזה מים הולכים לחבות את האש וצריך לעשות שלום שזה לא יחבא את האש? על מה מדובר? אך העניין אש ומים זה משל. דאש ומים הם, הם בחינת רצו ושוב. אש ומים זה רצו ושוב. אש זה רצו ומים זה שוב. הוא מפרט ומסביר למה. בקנודה, שיסוד האש בלב, היסוד של האש הרי מקורו בלב, בחום, בהתלהבות, ששם הצימאון, יש ליהודי צימאון, לקדוש ברוך הוא, יש לו תשוקה גדולה, הוא רוצה להגיע למשהו, הצימאון הזה זה קשור לאש, לבחינת רצו. כמאמר, כמו שכתוב בספר יצירה, אם רץ, לבך. זאת אומרת, הרץ, הרצו, איפה הוא? לבך, בלב. לבך דייקה. והיינו, איך יהודי מגיע לרצו? איך הלב שלו מתעורר בתשוקה לאלוקות? זה לא בא פתאום, הוא נולד עם תשוקה לאלוקות. אלא על ידי בינה ליבה. הבינה מעוררת את הלב. שישים אל ליבו, והתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא. שכשמו כן הוא, אין לו סוף, ואין לו תכלית. רק הודו על ארץ. ומלכותך מלכות כל עולמים, תתבונן שהוא אין סופי. והעולמות מקבלים רק עוד, רק זיו, רק צמצום. שכל עולמים חיותם וקיומם והתאמותם עין ליש, ומבחינת מלכותו התברך. שהוא מבחינת הערה באלמה. מה זה הערה? התפשטות לזולתו, שאינו נוגע לעצמותו ומהותו כביכול. משהו משפיע על הנבראים זה משהו הערה, זה משהו קטן, משהו שהוא לגמרי נמוך ביחס לגדלות ולעצמות של הבורא. כי הוא קדוש ומובדל מגדר אלמין. כי הוא הבורא מצל עצמו, הוא קדוש ומובדל, לא מבחינת ממלא ולא מבחינת סובב. אז במילא אתה חי בעולם? מה זה העולם? זה הערה באלמה. אתה יכול להסתפק בהערה הזו? אם אתה מבין שהכל זה הערה באלמה ואתה רוצה להתחבר לאמת, אשר על כן תכלה ותחשוף נפשו, אז הנפש שלו מתעוררת ברצו, להיכלל ולהיבטל במציאות, באור אינסוף ברוך הוא ממש, לדופקה בו ממש. ולכן החיות, החיות היינו המלאכים, כתוב עליהם בפסוק, החיות רצו ושוב. למה יש להם רצו כל הזמן? כי ביותם משיגים החיות הנמשך להם בקדושת אינסוף ברוך הוא, הם מבינים, הם מרגישים את המקור של החיות שלהם, שאין לו סוף ותחילה. אז אם הם מבינים שהמקור שלהם הוא כל כך בלתי מוגבל, הרי מה קורה להם? הם בוערים כמראה הלפידים מבחינת רצו. יש להם תשוקה להתחבר לשורש היותר גבוה. כי היא מתהלכת בין החיות, שהחיות הנמשך להם, היא מתהלכת תמיד מבחינת רצו גם כן להיות ולשך תשוקתך. לא רק המלאכים משתוקקים להשם. האנרגיה האלוקית שבתוך המלאכים גם רוצה לחזור לשורש. כמו שאתה מדליק נר, אז הלהבה רוצה לחזור לשורש שלה. אז החיות שבתוך המלאך רוצה לחזור לשורש שלה, ממילא המלאך מרגיש את זה, הוא גם רוצה לחזור לשורש שלה, יש לו רצו כל הזמן. להיבטל ולהיכלל באור אינסוף, ממש, כשלב את העולם מאליה. זה רצו. אחרי הרצו בא שוב. מה זה השוב? אך אחר כך הם מבחינת שוב. כמאמר, כמו שכתוב באותו מקום בספר יצירה, אם רץ לבך, מה המשפט החצי השני? שוב לאחד. מה זה שוב? אתה משתוקק? עכשיו תחזור, תירגע, תבין? הנה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה כאן, ושפה אתה תעשה את העבודה שלך. אז השוב זה תנועה הפוכה מהרצו. הרצו זה אש, צימאון, השוב זה תירגע, מים. ובחינת שוב הזה הוא מבחינת יסוד המים. יסוד המים הוא בא מהמוח, יסוד האש הוא מהלב, יסוד המים הוא מהמוח. מוח זה בחינת חוכמה, כוח מה? מה פשפשת? מה ידעת? וזהו שוב לאחד. שהשוב הוא גם כן מבחינת אחד. אל תחשוב שהרצו בא מתשוקה להיות מחובר להשם אחד, והשוב אתה מתרחק ממנו, לא. כשאתה עושה שוב זה אתה עושה את התכלית הכוונה האלוקית. עד רבה, כתוב במאמרי חסידות שהשוב הוא יותר עמוק מהרצו. כי ברצו אתה משתוקק למשיכה שלך. בשוב אתה חוזר למה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אבל מה, אחרי שחזרת על השוב נרגעת? לא. עובר זמן, פתאום אתה אומר, לא, אבל אני רוצה לעלות. ואז שוב אתה חוזר, וככה זה הסדר. והנה, בבחינת שוב, בבחינה ומדרגה זו, כשהוא חוזר לשוב, אין המים שבמוח מרווים את הצימאון שמיסוד האש שבלב. זה נקרא, המים לא מחבים את האש. אם המים היו מחבים את האש, אם השוב היה מחבא את הרצו, זהו, נרגעת וזהו. אבל לא מחבא את האש, האש חוזר עוד פעם. אין המים שבמוח מרווים את הצימאון שמיסוד האש שבלב להיות מחבים את האש לגמרי ולהיות נופל על ידי זה ממדרגת הצימאון והתשוקה שבלב. לא, כי הנה יש בכוח הלב להתגבר עוד מבחינת אש וצימאון ולהוסיף מדורת אש על השלבת הזה ביתר שאת. או כמו שכתוב בספר יצירה, אש ממים ומים אש כתוב. זאת אומרת, ואז כל פעם האש שבא אחרי המים היא יותר גבוהה מהאש הקודמת. כי האש הקודמת נרגעת ממנה מהמים. אבל עכשיו יש התלהבות יותר עצמתית, ואז המים שיבוא אחר כך, היא מחבאה את זה, וככה עד אינסוף. וכמה מיני יש? אש אוכלת, אש אותה. וכך הייתה מעלת מידת אברהם אבינו עליו השלום. זה מה שהיה אברהם אבינו, הלוך ונסוע. הלוך ונסוע זה רצו ושוב. תמיד מבחינת רצו ושוב, אש ומים. אש למעלה ממים, ומים למעלה מאש, עד רוב המעלות. עד שנעשה מרכבה, עד שהגיע לנגבה, הוא הגיע, הוא נהיה מרכבה לבחינת הנגבה. בחינת האהבה לאלוקות. זה היה לפני מתן תורה. זה היה אברהם אבינו. אך הנה כל זהו במעלת ומדרגת רוחניות העולמות, במעלת הצדיקים ההולכים לפני האלוקים ומעלת מלאכי השרת. בסדר, מי יכול להיות בכזו דרגה? לחיות כל היום ככה ברצוע ושוב? זה אברהם אבינו, זה המלאכים. אך לא כל אדם זוכה לזה. לא כל אדם יכול לחיות ככה בכזו תנועה פנימית, עוצמתית, שיערה עליו רוח ממרום לבוא לבחינה ומדרגה זו, להיות תמיד מבחינת הלוך ונסוע. לא שייך. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שכן תהיה מחובר אליו, וכן יהיה לך רצו ושוב, אבל אתה לא מסוגל ברגע שלך. לזה ניתנה התורה. הם המצוות גשמיים, בעשייה גשמית, כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, מוריד מצוות לגשמיות, זה, כמו שהוא יסביר, מבטא את הרצו והשוב. שבהן ועל ידם, די קיום תורה במצוות גשמיים, יוכל כל אדם גם כן להיות בבחינת הלוך ונסוע. אתה רוצה להיות הלוך ונסוע? במצוות. איך? והעניין. כי הנה בעשייה גשמית של התורה, יש גם כן בחינת אש ומים. אני רואה איפה האש נמצא פה, איפה המים נמצאים פה, ואז תראה שבקיום תורה במצוות גשמיים יש לך הלוך ונסוע, רצוע ושוב. כי הנה, התורה היא מים. קודם כל זה מים. למה זה מים? מה הדבר המאפיין של מים? אמרנו שוב. מה זה מים? שיורדת ממקום גבוה למקום נמוך. התורה היא ירדה מחוכמה אלוקית גבוהה לשכל גשמי פשוט של אדם נמוך פה למטה. אז עצם הדבר שאתה לומד תורה זה נחיתת החוכמה האלוקית למטה, זה מים. ונקרא, אל תאמרו מים מים. בית פעמי מים. למה בית פעמי מים? מים העליונים לבחינת ים החוכמה ויוד הילאה, היוד הילאה של שם הוויה, שהיא למעלה מבחינת גילוי התורה עצמה. זאת אומרת, התורה מקורה ממקור אלוקי גבוה ביותר, ים העליון. דאורה הייתה מחוכמה נפקת. התורה התגלתה על ידי ספירת החוכמה שזה יוד, שגילויה הוא מחוכמה הוא למטה. אבל מקור התורה הוא יותר גבוה מזה. מקור התורה זה מהים העליון, וירדה עוד יותר למטה, לים התחתון. וירדה ממקום גבוה למקום נמוך. יש יוד הילאה, יש יוד התאה, כמו שידוע, אומרים בדגימה לידות הרחבים, הוויה, הוויה, למה פעמיים? יש הוויה דלילה, יש הוויה דלתתה, יש יוד עליונה, יש יוד למטה. אז מה, התורה מקורה מהיוד העליון, אחר כך ירדה ליוד התחתון, התורה יורדת ויורדת. ומים תחתונים בסוף מעשה, עד איפה יורדת? בקיום המצוות גשמיות בפועל ממש. התורה לא נשארה כחוכמה, היא יורדת לביצוע גשמי. זאת אומרת, הנחת התפילין הגשמיים, הציצית הגשמיים, המזוזה הגשמית, היא כתובה בתורה. מה זה התורה? התורה זה חוכמה, עוד יותר גבוה, חוכמה אינסופית, חוכמה שלמעלה מחוכמה. זה מים. התורה יורדת ויורדת ויורדת, עד שהיא צריכה להתבטא בגשמיות ממש. שהם בבחינת מלכותך, מלכות כל עולמים. אבל על כל זה, מלכותך כתיב, מלכותך עם חף סופית, ששורשם שלך, מבחינת מים העליונים. מבחינת מלכותו של אין סוף ברכו בעצמו בכבודו כביכול. רק שנמשך למטה להיות מלכות כל העולמים ומים התחתונים. אז זה המים שבתורה. נמשך למטה, כן. ודרך כלל, רמ"ח מצוות עשה, כל ה-248 מצוות עשה, הן בחינת מים. זה מים, הפירוש עוד ירידה, עוד מצווה, זה מים. שהם חסדים. למה זה חסד? מים זה חסד. לפי שבהם ועל ידם נמשך המשכת אור אינסוף ברוך הוא למטה. כמאמר אשר קדישנו במצוותיו, שעל ידי המצוות נמשך קודש העליון. דהיינו בחינת קדוש ומבודל, זה שהקדוש ברוך הוא קדישנו, קדוש ומבודל, נמשך להיות שורה ומתגלה למטה. וכל המשכה היא בחינת חסד ומים. זה הצד המים של התורה. איפה הצד האש? בכל מצווה ומצווה שיש לך מים, אני מצטער לך אתה מסתכל על מצווה, אתה אומר, אוי, זה המשכה נפלאה, איזה חסד עליון יש כאן. באותו נשימה, תדע, יש כאן גם אש. מה זה האש? אש זה גבורה. אש זה צמצום. אך אם יש בהם גם כמבחינת אש, גבורות וצמצומים, דהיינו, להיות המצווה דווקא באופן זה, ובעניין זה שציווה עלינו. איך מניחים תפילין? דווקא על יד שמאל. אל תגיד, הנה, נמשך מצווה, מה זה משנה לי, זה יהיה תניח, העיקר תניח תפילין. מה זה משנה אם זה יהיה שחור או אדום או לבן, העיקר תפילין, אומרים, לא. זה ירידה וזה המשכה, אבל הקדוש ברוך אומר לך, לא, זה חייב להיות דווקא שחור, ודווקא על יד שמאל, ודווקא ככה ולא אחרת, וציצית ככה ולא אחרת. הגבורה והצמצום זה האש שיש בתוך המצווה. שמצוותיו הוא בכך דווקא, כמו סוכה, שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. אתה עושה סוכה, עשית את הטיפה יותר מדי גבוה, לא, אתה לא יושב בסוכה. וכן, ציצית, להיות חוטים שלמים, וכיוצא בזה בכל המצוות, שפרטיהם ודקדוקיהם, הם בחינת גבורות וצמצומים. אלא שהם כלולים, מחסדים גם כן. זאת אומרת, כל מצווה זה חסד וגבורה. זה מים וזה אש. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לכל יהודי רצון ושוב. אומרת, אבל יהודי פשוט, לא יכול, הלב שלך לא יכול להכיל את הרצון והשוב. אז בלי להרגיש, תניח תפילין בצורה מדוקדקת, יש לך פה אש ומים, רצון ושוב. והרי נמצא שיש בתורה גם כן מבחינת אש ומים, בעשייה גשמית גם כן. זה החידוש של מתן תורה. ועל ידי התארות הדלתתא, כשיהודי מקיים מצוות פה למטה, ומקיים אותם עם הצורה הנכונה, האש והמים, התארות הדלאילה להיות גם כן הלוך ונסוע. אז מזה נהיה הלוך ונסוע בכל הדרגות, בכל הרמות, גם שהוא לא מרגיש אותם בליבו הגשמי. וכוח זה, להיות נמשך התארות הדלאילה, על ידי התארות הדלתתא, הכוח הזה שיהודי על ידי פעולה גשמית, יוכל לפעול כאילו דברים נפלאים, לפני מתן תורה היית צריך להרגיש את הרמות הרוחניות כדי לפעול אותם. אחרי מתן תורה, מה פעל? ניתן לישראל במתן תורה, תעשה משהו גשמי והעניין נפעל, גם אם אתה לא מרגיש כלום. שזהו עניין לתינת התורה, שניתן להיות נקרא שם מצווה על דברים גשמיים. להיות בהם כוח זה, שעל ידם יומשך אור אינסוף ברוך. אז זה ההסבר מה היה לפני מתן תורה ומה קרה במתן תורה. נסיים בשאלה, אך להבין. מאחר שגם על ידי בחינת התורה יבוא ויגיע לבחינת הלוך ונסוע, האם יש פטנט כזה נפלא? אתה לא צריך להרגיש כלום, תקיים מצוות בגשמיות ויש לך רצון ושוב. אם כן, למה לא ניתנה התורה לאברהם? אז למה אברהם היה צריך לעבוד קשה ויגיע להתעוררות פנימית, שיקיים כל התורה ברוחניותה? ולמה לא ניתנה לו גם בגשמיותה? אז למה התורה לא ניתנה ישר? למה היה צריך שיחכו למצרים, לגלות מצרים, רק אחר כך? למה זה לא ניתן ישר? למה לא בבריאת העולם כבר ניתנה התורה? מה התהליך הזה? זה נראה בעזרת השם.
שיעשו לנו את